הייתי ככה. כן, פרק מ"ז. פרק מ"ז הוא נבואה על מפלת בבל. בבל נופלת. אמנם בימי ישעיהו עצמו, בבל רחוקה מליפול, היא עוד רחוקה מלעלות לגדולה. היא עדיין נתונה תחת שלטון אשור, או על כל פנים באופן זמני, היה איזושהי עצמאות, אבל ישעיהו צופה את חורבן ירושלים על ידי בבל, והוא צופה את חורבן בבל על ידי כורש ודריווש. אז כאן יש דברים נגד בבל שמכוונים נגד האופי של בבל כתרבות של כישוף ושל אסטרולוגיה ודברים כאלה. לעומת הנביאים שהם שומעים את דבר השם הברור, בעוד שכל חכמי הכוכבים ודומיהם הם מקבלים את הדיבור בצורה מטושטשת. רדי, אני קורא כאן פסוק א', רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל. מה זה בתולת בת בבל? זה פרסוניפיקציה קוראים לזה. כלומר, בבל מופיע בתור אישיות ש מדמים אותה לבתולה, בדיוק כמו שיש בתולת בת ציון. אז יש בתולת בת בבל. בת בבל השדודה, נכון, יש כמה מקומות. כאן זה דמות נשית, כן? כמו כל אומה, שהיא אומה היא בעצם כמין בת זוג של האלוהות. אז גם פה בבל היא בתולת בת בבל, והיא נופלת מגדולתה. לפי העיקרון, שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומת שנפרע מאלוהי התחילה, זאת אומרת, יש קודם כל ניצחון בתחום המטאפיזי, ואחר כך זה בא לידי ביטוי בהיסטוריה. רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל. שבי לארץ, אין כיסא בת כסדים. כלומר, במקום שבו אין כיסא לשבת. זה כדרכם של האבלים, שאבל יושב על הארץ. כי לא תוסיפי יקראו לך רקה וענוגה. כלומר, עוד לא יוסיפו לקרוא לך, כן? כלומר, יקראו לך, לא יוסיפו יקראו לך, לקרוא לך, רקה וענוגה. הביטוי הזה כתוב בספר דברים, בפרשת כתבו. הרקה בך והענוגה. אשר לא ניסתה כף רגלה הצג על הארץ מתענג ומרוך. כלומר, אצל אנשים שחיים חיים טובים, הם אפילו לא שמים את הרגל, את כף הרגל על הארץ. מרוב עונג, זה מגרד אותם. ולכן הם תמיד בנעלי בית או על שטיחים וכדומה. אז זה מי שזאת ההתנהגות שלה נקראת רכה וענוגה. כלומר, זה בא להראות עד כמה בבל הייתה במקום גבוה, ועכשיו היא יורדת למקום נמוך. כחי, אז מה אומרים במקום זה? מה היא צריכה לעשות, הבתולה הענוגה הזאת? על זה נאמר, כחי ריחיים. ותחני קמח. כלומר, תתחיל לעבוד. שמים אותה על הריחיים. עבודת הריחיים היא עבודה קשה. יש שני סוגי עבודת ריחיים. יש עבודת הריחיים הגדולה בבית הריחיים, ששם לוקחים חמור כדי לטחון וכדומה. יש ריחיים ביתיים. כן? כלומר, בכל בית בימי קדם לא היו שקי קמח, היו שקי חיטה. וכל פעם שהיו צריכים קמח היו טוחנים. זה היה ריחיים קטנות, אבל בכל זאת זאת עבודה קשה. כן, כחי ריחיים ותחני קמח. גלי, אז יש הבדל בין לטחון סולת לבין לטחון קמח. מה יותר קשה לטחון? יש לכם שתי אפשרויות של תשובה. זה יותר קשה לטחון עד קמח. זאת אומרת שהקמח זה יותר דק. סולת זה לא כל כך קשה. כן? כלומר, זה לא העובי המקסימלי. זה לא העובי המינימלי. אז כאן מטילים עבודה קשה על בת בבל. כחי ריחיים ותחני קמח. קמח, מה זה? זה קמח. גלי צמתך, חסבי שובל, גלי שוק עברי נהרות. כלומר, תתחילי להפשיל שרבולים, מה שנקרא. להרים שרבולים, אם נדייק. כן? להרים את השרבולים. אז איך עושים זה? גלי צמתך. כן? הצמה היא יכולה להיות קשורה היטב אצל אישה ששומרת על כבודה. אבל כאן צריך לעבוד קשה, אז מתחילים הבגדים קצת לעוף לצדדים. גלי צמתך. חשפי שובל. מה זה שובל? שובל זה שאומרים שזה כינוי לצמה או למה שנקרא זנפסוס וכדומה. כובנים זה משהו שקשור לסערות, או חשפי שובל שהיא צריכה לעבור בשביל. גלי שוק. כן, השוקעים בדרך כלל מחוסות. העברי נהרות, כי אדם שרוצה לעבור בנהר צריך להרים את הסמלה שלו או את המכנסיים. אז גלי שוק עברי נהרות, שיש בזה ביזוי מסוים לאדם שהוא צריך להיחשף. תיגע לרבתך. עד כדי כך. זאת אומרת, זה מגיע, כמו כל זה, אתם רואים שיותר ויותר הביזיון הולך ועולה. גם תראה חרפתך, נקה מכך. לא יפגע אדם. מה זה לא יפגע אדם? הוא לא אבקש מאדם לעשות את העבודה בשבילי. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח את זה אישית, הוא בעצמו יטפל בבבל. עד כאן ברור? טוב, עכשיו הנביא עובר לדיבור במקום הקדוש ברוך הוא, זה הנביא עכשיו מדבר. גואלנו, השם צבאות שמו, קדוש ישראל. עכשיו, המשפט הזה מפורסם, הוא מופיע בתפילות שלנו הרבה. כן? גואלנו, השם צבאות שמו, קדוש ישראל. מה הוא רוצה לומר? קודם כל, מה פירוש קדוש ישראל? קדוש ישראל הוא הביטוי, אמרנו, שחוזר באופן כמעט בלעדי בפיו של ישעיהו הנביא. מכל הנביאים, כן, השימוש בביטוי הזה הוא כמעט אך ורק של ישעיהו. הוא מופיע בעוד שלושה מקומות בתנ״ך, מחוץ לספר. ובשניים, מתוך שלושת המקומות האחרים, זה בפיו של ישעיהו. כן, ישעיהו מצוטט שם. אז יש נשאר לנו מקום אחד בספר תהילים, כי לשם מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. זה המקום היחיד. אני חושב שבו זה לא בטוח שזה ישעיהו, אולי זה ישעיהו שאמר את המזמור ההוא. על כל פנים, קדוש ישראל זאת אמירה של ישעיהו. מה רואה ישעיהו? ישעיהו רואה אומה שהולכת ומדרדרת, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא גואל אותה. זאת אומרת, זה הביטוי לנצח של האומה הישראלית גם בשעת ירידותיה. לכן הביטוי קדוש ישראל בפיו של ישעיהו מציין את העובדה שהקדוש ברוך הוא למרות הכל הוא קדוש, קדושם של ישראל, גם כשישראל אינם קדושים. לכן, מכוח זה הוא גואל אותנו. גואלנו השם צבאות שמו. מה? הסגולה, בדיוק. גואלנו השם צבאות שמו. מה זה השם צבאות? למה נקרא צבאות? על שם עם ישראל, שהוא אלוהי הצבאות של האומה, ולכן הוא מתגלה דווקא דרך המדינה העברית, ולכן הוא יגאל. וזה לעומת בבל. עכשיו הוא חוזר לדבר על בבל. כן, שבי דומם, ובואי בחושך בתקזדים. אז זה בואי בחושך, תלכי תשבי במקום חשוך. כן, דומם, זה או שבי ותשתקי, או במקום הדומיה, כמו בואי בחושך. אז יש מקום שבו דוממים. כן, כמו שכתוב, מלאך הממונה על הנשמות, דומה שמו. כך כתוב בגמרא. שבי דומם, ובואי בחושך. זאת הנחיה פולנית. לשבת לבד בחושך. בת כסדים, כי לא תוסיפו יקראו לך גברת ממלכות. מוטיב שירי שחוזר. קצבתי על עמי, אמנם, כן, אמנם קצבתי על עמי. חיללתי נחלתי, זה ירושלים. ואתנם בידך. כלומר, נתתי הרבה מאוד כבוד לבבל. לא שמת להם רחמים, על זקן נכבדת ולך מאוד. אם יש לך כבר הכבוד לנצח את עם ישראל, לפחות תתייחס אל עם ישראל כראוי לאומה מכובדת כל כך. שוב זה חוזר לקללות בפרשת כי תבוא, בספר דברים, שם נאמר, יישא השם עליך גוי מרחוק, כאשר ידעי הנשר, גוי אשר לא תדע לשונו, גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יחון. זאת אומרת, אפילו במלחמה מצפים להתייחס יפה לשבויים, לא להרוג את הזקנים וכדומה. אז אומר הנביא, קצבתי על עמי, חיללתי נחלתי ואתנם בידך, לא שמת להם רחמים, על זקן נכבדת הולך מאוד. ותאמרי, כלומר חשבת, לעולם אהיה גברת, עד לא שמתי אלה על ליבך, לא זכרת אחריתה. זאת אומרת, היית צריכה ללמוד מהגורל של עם ישראל. אם עם ישראל היה לו גורל כל כך קשה, אז בבל גם צריכה לקחת מזה מוסר ולהיזהר שלא להיכנס לגאווה. ואתה, כבר מתוך המצב הזה, ואתה פירוש מתוך כך, מתוך מה שדיבר, כן? גם אז זה כבר היה מקובל. זאת אומרת, בכל המלחמות, לא תמיד עמים נלחמו עד קלה. לפעמים בשבי ריחמו על הזקנים ועל הטף. יש, אנחנו רואים את זה למשל בפרשת מטות, מלחמת נקמת מדיין, ששם גם כן יש התחשבות כזאת. או על כל פנים, זה דבר שישעו מצפה שיקרה. כי עם ישראל לימד את זה, את האומות. זה יכול להיות, יכול להיות. כן, כי בימי קדם, באמת המלחמות זה היה וואלה, משהו. ואתה שמעי זאת עדינה היושבת לבטח, האומרה בלבבה, מה זה אומרה? אומרת, אני ואפסי עוד. מה זה אני ואפסי עוד? אין לי עוד מלבדי. מה זה ואפסי? אפס בלעדיי. זאת אומרת, אין חוץ ממני שום גורם בעולם שצריך להתחשב בו. יש ביטוי אפסי ארץ. אפסים זה קצוות. נכון? זה מה שבא מרחוק, מאפסיים. אבל בבל מתנהגת כאילו שהאפס שלה, כלומר הגבול, זה היא עצמה. אני ואפסי עוד. לא ישב על מנה ולא ידע שחול. ותבון עליך שתי אלה. כלומר גם אלמנות וגם שחול. רגע, ביום אחד, שחול ואלמון. השחול, הכוונה מבלי יושבים. אלמון בלי מלך. כתומם באו עלייך. מה זה כתומם? בשלמות. כלומר, גם השחול וגם האלמנות, או אלמון, מה שהוא קורא כאן, יבואו בשלמותם. עכשיו, למה כל זה? ברוב כשפייך, בעוצמת חברייך מאוד. זאת אומרת, שיש פה לעג של הנביא, או כשכר על כשפים וחברים, או שלא הצלחת לצפות, את לא מצליחה לצפות את זה למרות רוב כשפייך וחברייך. בסדר? כאן ברור. אם זה ברור, אז תגיד אתה מה זה חברים, מה זה חברייך. אני שאלתי אם ברור, נכון? ועשית כן. מה זה חברייך? סוג של כישוף, חובר חבר. כן, עובד, עוני וכו'. יפה, את רואה? כשמשהו לא ברור מה עושים? שואלים, יפה. בסדר. אז אני אומר, ברוב כשפייך, בעוצמת חברייך מאוד. כלומר, אז זה בעצם הטענה הבסיסית של הנביא נגד בבל, שזו תרבות שכל כולה בנויה על קשקושים, על אמונות תפלות וכדומה. ותפתחי ברעתך. אמרת, אין רואה אני. חוכמתך ודעתך היא שובבתך. ותאמרי בליבך, אני ואפסיע עוד. זה חוזר על המוטיב, זה כי רואים שכמה פעמים הנביא לוקח פעמיים את אותו הביטוי. מה זה ותפתחי ברעתך? כלומר, את חושבת שאת יכולה לסמוך על חוכמתך הרעה. יכול להיות אפילו שיש פה משחק מילים בין רעתך לבין דעתך. כלומר, את חושבת שזה דעת, כשזה בעצם רעה. את בוטחת ברעתך, שאת קוראת לה דעתך. אמרת, אין רואה אני, כלומר, אין השגחה מעליי. ההשגחה היא רק, כלומר, התפקוד של העולם הוא רק דרך הכוכבים. חוכמתך ודעתך היא שובבתך. זה בעצם החטא שלך. ואת עוברי בליבך, אני ואפסי עוד. ובא עלייך רעה, לא תדעי שחררה, שאת לא יכולת היית לצפות לה, לשחרר אותה. מה זה לשחרר? לצפות. כן? לשחרר זה לצפות. לא לשחרר, לשחרר. כן, שוחרי אל. כן, נוער שוחר מדע. נכון? יש דבר כזה? כן, אז יש גם השחרקע, אקווה לך, כן? למענך אלוהי, פדי עם לך, שיחר, נכון? נכון, בסליחו, נכון? פדי עם לך, השיחר, שיחר, נכון, מצפה, נכון? מה, שחור זה משהו אחר, מה? שחר זה הזמן של הציפייה, כי הרי מה יש בשחר? זה רגע שחור שבו אני מצפה לאור. לכן נקרא שחר. אבל גם שחור. אז הוא בא, עלייך רעה, לא תדעי שחררה, לשחרר אותה. ותיפול עלייך הובה. לא תוכלי כפרה. מה זה הובה? שבר. שבר זה הובה, או הווה. שבר! בסדר? יותר ברור? נשבור, הובה. לא, לא הויה. ראשון, הובה. למשל, לו שקול ישקל כעשי, והוותי במוזניים, יישאו יחד, כי אתה מכל ימים יכבד על כן דבריי לעו. או למשל, ולהוותי. מה זה להוותי? לשברי. כן? יש כל מיני ביטויים שחדרו לעברית המלוטשת, לא תמיד יודעים איפה זה בא. אז הנה, זה דוגמה. הובה זה שבר. למה שבר נקרא הובה? מה זה שבר? זה בהווה. אין עבר ועתיד. כלומר, דבר שאי אפשר להתבונן במהלך הכולל שלו הוא שבר. כי גם שבר, אם אתה רואה אותו במהלך הכללי, יש לו היגיון. אבל בפני עצמו הוא שבר. אז מה שאומר, ותיפול עלייך הובה. לא תוכלי כפרה. מה זה כפרה? לקנח אותה, לנקות. לכפר הכוונה לנקות. לא תוכלי להתנקות מן הדבר הזה. ותבוא עלייך פתאום שואה. לא תדעי. מה זה שואה? אסון. אבל למה מקום זה שואה? שעון הרעש שזה עושה. כל שעון מעיר, כל מהיכל. נכון? אז שעון, יש עוד דבר שעושה הרבה מאוד רעש. שואה לא תדעי. עם דינה, בחברייך וברוב כשפייך. כן, כלומר, הוא צוחק עליה. כן, מה זה חברייך? טוב, הפעם זה לא היה פייר, כי לא אמרתי אם הכל ברור. בסדר? טוב, זה סוג של כישוף, כמו חובר חבר. כן. האם דינה בחברייך וברוב כשפייך, באשר יגעת מנעורייך? אולי תוכלי אויל, אולי תערוצי. לערוץ הכוונה לתקוף בחזרה. נלעת ברוב עצתייך. יעמדו נא ויושיעוך. הוברי שמיים החוזים בכוכבים, מודים לחודשים מאשר יבוא עלייך. כלומר, הוא עושה צחוק מהוברי השמיים. לא, לא, הוברי השמיים, אולי זה קרוב לחוברי, אני לא יודע, אבל הוברי זה האסטרולוגים. עסקו הרבה מאוד באסטרולוגיה בבבל. כשאלכסנדר מוקדון כבש את בבל, הוא שלח לאריסטו מתוך הארכיון של בבל חישובים אסטרונומיים של 900 שנה שהוא מצא שם. מדהים, כן? כלומר, עסקו בחוכמת הכוכבים. לא כמו שהיום אנחנו לא מסתכלים על הכוכבים, הקדמונים היו כן מסתכלים. אז זה, מה הם עושים? למה זה התפתח בבבל? זה התפתח בשני מקומות, בבל ומצרים. זה שני מקומות שבהם היו ממלכות מספיק עשירות כדי להחזיק גם צוותים מדעיים. עם ישראל היה שם גם? לא. בזמן, דווקא אז לא היה. רואים שכשדניאל מגיע לבבל, אז הוא בקיא בחוכמת כסדים. מה אתה אומר? למה זה התפתח דווקא אז? יעיין הכבודו בספר דרך אמונה לרבי אברהם ביבאגו. מה? ביבאגו. ביבאגו. יש אומרים ביבאג', אבל זה כנראה ביבאגו. רבי אברהם ביבאגו היה תלמיד של רבי יוסף אלבו. כתב ספר שלם ושמן מאוד, הנקרא דרך אמונה, שרק חלקים ממנו יצאו מחדש בהוצאת מוסד ביאליק בספריית דורות. שם בעמודים 150-151 הוא דן בשאלה על אורך הגלות. הוא שם לב שגלות זה דבר שחזר על עצמו בהיסטוריה 3 פעמים. גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום. הוא שם לב שהאורך של הגלות משתנה. גלות מצרים 210 שנים, גלות בבל 70 שנה, גלות אדום הרבה זמן, הוא עוד לא ראה את הסוף. היום אנחנו יודעים שזה היה 1880 שנה, מחורבן בית שני עד הקמת המדינה. זה המון זמן. ואז נשאלת השאלה, למה ההפרש הזה? והוא משתמש לצורך זה באיזה פתגם פילוסופי עתיק, שהשכל גולה בין החושים. אז זה השכל גולה בין החושים. הוא אומר, השכל זה הכוונה לצורה הישראלית, ככה הוא מעטי, והחושים הכוונה התרבויות השונות המתחרות בצורה הישראלית. נאמר שמה שהוא מכנה בשם הצורה הישראלית זה הנבואה. והמעמידים את עצמם כאלטרנטיבה לנבואה הם שלושה. האחד זה החוש, וזה לוקח 210 שנים להתמודד עם תרבות הבנויה על החוש, היא תרבות מצרים. רק אחרי שזה נוצח, אז הגיעה תרבות שנייה, תרבות בבל, שמעמידה משהו יותר מעודן, והוא הדמיון. והדמיון זה בנוי בין היתר על האסטרולוגיה ואנגלולוגיה וכל המיתולוגיה וכדומה, זה בא מבבל. וכיוון שזה יותר קל לנצח גם, אז לקח רק 70 שנה. אבל זה במוכרח לבוא אחרי גלות מצרים. למרות שההתחלה ההיסטורית של החישובים האלה כנראה היה עוד מלפני כן. והדבר השלישי הוא הכבד מכולם, והוא משהו מכנה בשם החוש התבוני. מה זה חוש התבוני? זה נראה כמו תבונה, פילוסופיה, אבל מצד האמת זה חושים. הוא אומר, כיוון הדבר הזה הוא דק מאוד, לוקח הרבה זמן עד שיתברר ההפרש. כלומר, בעצם מה שהוא אומר, עד שלא יתברר שכל הספקולציה הפילוסופית בנויה אך ורק על החושים, התרבות המערבית תחזיק מעמד. וזה בעצם יתברר עם המהפכה הקנטיאנית. רק כשקאנט פרסם את ביקורת התבונה הטהורה, שבה הוא אומר במפורש שכל ההכרות מתחילות מן החושים, ואז בעצם נפלה הלגיטימציה של הפילוסופיה. רק אז התחילו לדבר על שיבת ציון, חזרת היהודים לארץ. זה לוקח הרבה זמן. בסדר? טוב. זה רבי אברהם מבאגו. חוץ מזה, אני לא תמיד יודע. זה רק השערה מה שאני אמרתי. טוב. מה שכתוב כאן, החוזים בכוכבים, כן, בפסוק י"ג. החוזים בכוכבים מודיעים לחודשים מאשר יבוא עלייך. כלומר, כנראה שהיה איזה מסירת מידע מהלשכה של החוזים בכוכבים לגבי החודש הקרוב. החודש הקרוב יקרה, זה כמו אורוסקופ. כן? באורוסקופ יש דברים חכמים מאוד. למשל, בחודש פברואר אומרים, אל תצא בלי סוודר, אתה עלול להצטנן. והנה, יש כאלה שלא, שיוצאים בלי סוודר, עוברים על דברי האורוסקופ ומצטננים. ואחר כך אנשים עוד לא מאמינים בזה. בסדר? או למשל, אתה עלול להפסד כספי, תשמור על רכושך. וואו, משהו. בתחום הרומנטי, יהיו עליות וירידות. אבל אם תשקיע את המאמצים הנדרשים, יהיו לך גם אולי הצלחות. נפלא, אני יכול לכתוב על הורוסקופ לכל אחד. אז זה מה שאומר כאן. החוזים בכוכבים מודיעים לחודשים. כלומר, כל חודש הם היו כנראה מודיעים, מאשר יבוא עלייך. כלומר, מה יקרה בבבל בחודש הקרוב? עכשיו, מה שמעניין כאן שכתוב מאשר יבוא. אז חכמים אמרו על זה, מאשר ולא כל אשר. זאת אומרת שיש, לדעת חלק מחזל, משהו ממשי באסטרולוגיה, אבל הוא לא ברור, הוא מטושטש. מאשר יבוא ולא כל אשר יבוא. יש התבטאות של הרמב״ם שמשתמע גם כן מנה כזה דבר. יש כאלה שרצו אם כן לומר שהשלילה של האסטרולוגיה על ידי הרמב״ם איננה מוחלטת. מי יודע? כן. אסטרולוגיה? הגמרא אומרת שאברהם היה אסטרולוג. זה אני לא יודע אם הוא התחיל עם זה. אבל כן, הגמרא אומרת שהוא היה הצטגנין. והקדוש ברוך הוא גער בו, אמר לו, צא מזה, צא מהצטגנין שלך. הנה, היו כקש, אש שרפתם. לא יצילו את נפשם יד להבה. אין גחלת לחמם אור לשבת נגדו. הם בעצם הופכים להיות הגחלת והאור. כן היו לך אשר יגעת סוחרייך מנעורייך איש לעברו טעו. אין מושיח. כן, בבל הייתה ממלכה כלכלית. כן, סוחרייך וכולי, כמו צור. כן, נגמר, אין מושיח. אין מי שמושיע אותך. כן. כן. פסוק י' ג' אני לא רואה מה מכריח אותנו להגיד דבר כזה. לא רואה. כן. טוב, עד כאן פרק ממזיין. מכאן ואילך. פרק ממחת. זה הנגד בבל. עכשיו זה למען עם ישראל. שמעו זאת בית יעקב, הנקראים בשם ישראל. וממה יהודה יצאו. הנשבעים בשם השם ובלוהי ישראל יזכירו. לא באמת ולא בצדקה. כן, כלומר, יש פה דברים המופנים אל עם ישראל עם דברי תוכחה. אז בואו נחזור עוד פעם. שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל. כלומר, בית יעקב זה מצב גבוה או נמוך? נמוך. אז הוא נותן להם כינוי נמוך, בית יעקב. הנקראים בשם ישראל. מה זה הנקראים? לא מגיע לכם. קוראים לכם ככה, אבל לא ראוי לכם השם הזה, כי אתם לא מתנהגים כראוי לישראל. הנקראים בשם ישראל. וממי יהודה יצאו, הרי מדובר פה על ממלכת יהודה, שיהודה גבר באחיו, אחד מראשי אלפי ישראל. אז היה ראוי שאתם תהיו כישראל ויהודה. הנשבעים בשם השם ובאלוהי ישראל יזכירו. אומר להם הנביא, כל זה לא באמת ולא בצדקה. כלומר, זה לא ראוי לכם, כי אתם שקרנים. כשאתם נשבעים בשם השם, אתם לא מתכוונים למה שאתם אומרים. לא דווקא שאתם נשבעים לשקר, יכול להיות שזה גם כלול בזה. אבל גם כשאתם נשבעים לאמת, זה אתם לא מתכוונים באמת לדברים. כי אתם לא יודעים מי, בשם מי אתם נשבעים. כי מעיר הקודש נקראו. ועל אלוהי ישראל נשמחו. השם צבאות שמו. הראשונות מאז הגדתי, ומפי יצאו ואשמיהם, פתאום עשיתי ותבונה מדעתי כי קשה אתה, וגיד ברזל עורפך, ומצחך נחושה, ואגיד לך מאז, בטרם תבוא ישמעתיך, פן תאמר עוצבי עסם ופסלי ונזקי ציבם. כלומר, למה אני מספר לכם מראש את מה שעתיד להיות? כדי שלא תייחסו את המאורעות העתידים לבוא לאלילים שלכם. שמעת, חזה כולה, ואתם הלא תגידו, ישמעתיך חדשות מעטה ונצורות ולא ידעתם. כלומר, דברים נצורים, נצורות, הכוונה דברים נסתרים, שנצורים כמו, כמו בכיס קשור, צרור. עתה נבראו ולא מאז, ולפני יום ולא שמעתם, פן תאמר, הנה ידעתין. כלומר, היו אנשים שלא רצו לשמוע לנביא. הנביא אמר, הנה, אני רוצה להגיד לכם מה יקרה, שלא תגידו שלא אמרתי, כמו שאומרים, או אמרנו לכם, והם סותמים אוזניים, לא רוצים לדעת שהנביא אמר. גם לא שמעת, גם רואים שהנביא מתלונן בכמה מקומות על זה, שהציבור לא מקשיב לו, עושים צחוק מדבריו וכו'. והיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ומתעתעים בנביאיו. זה כתוב בספר מלכים. גם לא שמעת, גם לא ידעת, גם מאז לא פיתחה אוזניך, כי ידעתי, בגוד תבגוד, ופושע מבטן קורא לך. כלומר, ראוי לקרוא לך, נקראת. למען שמי, אעריך אפי, ותהילתי אחתום לך לבלתי אחריתך. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, נכון, אתם כאלה רעים, אפשר לסמוך עליכם. אבל למען שמי, שלא יתחלל השם. כן? הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמי, מה אתה מסתכל עליי ככה?
הוא עושה את הכל מהבטחות שלו.
כן, משהו כזה. כלומר, הוא השקיע את כל המניות שלו באומה הזאת. הרי מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? כל פעם שהקדוש ברוך הוא מתרגז, הוא אומר, אני הולך לשרוף את המועדון. אומר משה, נו, ומה יגידו הגויים, אה? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה, אתה צודק. נכון, ככה זה עובד, זה האופן שבו ההיסטוריה מופיעה. כן, אולי זה עוד יותר חמור, זאת אומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא קשר את גורלו כביכול בנו, אז יש לנו גם אחריות עליו. אז זה נאמר, לישועתך קיוויתי השם. למען שמי אעריך אפי, ותהילתי אחתום לך. אף אחד לא יודע מה זה אחתום. כלומר, יש אומרים שון חותם, כן, אחתום כמו ששמים בחותם של הבהמה טבעת כדי להוביל אותה. זאת אומרת, אני כאילו אני מחויב, אחתום לך, כמו החתם, השרשרת הזאת, הנזם הזה, שכובל אותי. יש אומרים שזאת המשמעות. מה, בתו, כמו חותם בתו. יש כאלה שניסו גם את זה להגיד. בקיצור, אף אחד לא יודע מה זה. ודווקא, כי זה פעם יחידה בכל התנ"ך שזה מופיע. מה? מילה יחידאית לחלוטין. ולמרות זאת, בקבלה ובחסידות, דווקא מהפסוק הזה עשו הרבה מאוד דברים. כי לפי הזוהר, החותם זה ה... נגיד, המידה באלוהות שממנה באה הרוח של המשיח. רוחה דמלכה משיחה. כן, זה קשור לעריכו בעירת השם, כמו שהנביא אמר, וגם מצאנו שהנשיא, רבן שמעון בן גמליאל, נקרא על ידי הרומאים בעל החותם. כן, נסוס. זה יכול להיות. אבל, לומר את האמת, אף אחד לא יודע מה זה. אל תגידו שלא יודעים. טוב, למען שמי יעריך אפי ותהייתי אחתום לך, לבלתי אחיתך. הנה, צירפתיך. זה לא בכסף. וחרתיך. וחור עוני. כן, כלומר, הקדוש ברוך הוא מצרף אותנו. מה זה מצרף? כמו הצורף, באש. צירפתיך, ולא בכסף. לא כמו שצורפים על את הכסף, אלא בחרתיך ביקור עוני. הצרות הם הצירוף של עם ישראל. למעני, למעני, העשה. כי איך יחל, וכבודי לאחר לא אתן. מה זה? למעני, למעני. כלומר, זה יכול להיות, הכפילות הזאת זה כמו למעני בלבד. כמו אנוכי אנוכי ומנחמכם, אין מישהו אחר. נחמו נחמו, זה דחוף. אז למעני, למעני. לא למען אף אחד אחר. אפשר להגיד, למעני הוא למען שם קודשי. כן? הוא ושמו. כי איך יחל? מי יחל? כלומר, איך אפשר שיתחלל השם שלי? איך יחל? וכבודי לאחר לא אתן. אז לכן אני גואל אותה. אתכם, למרות כל מה שיש לי טענות נגדכם. זה מוטיב שחוזר הרבה בתנ"ך, גם בפרשת האזינו. כן? כי ידין השם עמו, ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, אז הוא גואל. או אמרתי אף אהם אשביתה מאנוש זכרם, לולא כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. לכן כביכול הקדוש ברוך הוא תקוע איתנו, חייב להציל אותנו, למרות כל הצרות שאנחנו עושים. שמה אליי, יעקב, וישראל מקוראי. אני הוא, אני ראשון, ואני אחרון. שוב, ביטויים שלוקחים ניקוחים מפרשת האזינו. ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה. מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. מה זה ישראל מקוראי? שאני נתתי לך את השם. כן? הקרוי על ידי. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי. בן? יש לך תנ"ך, איזה הוצאה? קורן. כן, זה נקרא פרשה. פה כתוב למשל סמך. גם בתורה יש כאלה דברים, יש רווחים. הרווחים מציינים הפסקה. הפסקה לפעמים מעבר מנבואה לנבואה בכלל. יש לך שני סוגי מרווחים כאלה. יש לך מרווחים שיש בהם מילים מימינם ומשמאלם, ויש לפעמים הלבן נמשך עד סוף השורה. כשהלבן מוקף, זה נקרא פרשה סגורה, כשהלבן נמשך עד סוף השורה, זה נקרא פרשה פתוחה. מה ההבדל בין סתומה לפתוחה? שסתומה זה אמצע העניין, זה הפסקה בתוך אותו העניין. הפתוחות זה מבדיל לגמרי עניינים חדשים. אבל אפשר גם לומר שהסתומה זה דברים סתומים, ואילו הפתוחה מפורשים, גלוי ונסתר. יש בגמרא, זה לא בגמרא, זה במחיל, אני חושב במחילתא או בספרה, שאמרו למה משה השאיר את, בתורה את הרווחים האלה? לתת רווח למשה להתבונן. מאוד מוזר. כן, משה כותב, אז צריך להשאיר לו איזה זמן להתבונן, לכן כתוב בלבן. מה, באמת? הוא לא יכול לעצור רגע וזהו. להתבונן במה שהוא כותב. אז דבר תמוע. אלא אם כן אתה אומר שיש מה להתבונן בלבן. כלומר, יש דברים כתובים, יש דברים לא כתובים. מה שלא כתוב זה מה שלא אומרים, אבל זה משתמע מכלל העניין. אז שמה אלה יעקב וישראל מקוראי, אני הוא, אני ראשון, אף אני אחרון, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם, יעמדו יחדיו. מה הוא רוצה? כן, יש במדרש שבית שמאי ובית הלל נחלקו מה נברא תחילה. אם שמיים נבראו תחילה, כדעת בית שמאי, שמיים שמאי, או שהארץ נבראת תחילה, כדעת בית הלל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, תמהני על גדולי העולם כיצד נחלקו אם שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראת תחילה. הלא כתוב מפורש, אף אני, אף ידי יסדה ארץ ימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו, כאילפס וכיסויה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. מה זה אילפס? מה זה אילפס וכיסויה? אילפס זה מחוות. מחוות. וכיסוי זה המכסה ששמים על המחוות. עכשיו, מה כל כך מיוחד בזה? הרי היום מייצרים את המחוות בנפרד ואת המכסה בנפרד, מראש קובעים מה יהיה הגודל, וזה מתאים. אבל בימי קדם שהיו עושים את הקדרות מחרס, אי אפשר היה לעשות ככה. אתה לא יכול לעשות מכסה ולקוות שכשהוא יהיה בתנור, הרי בתנור הוא משנה את הממדים שלו, שהוא יתאים לכלי שמתחתיו. אז מה שהיו עושים, היו עושים את המחוות, או את האילפס, מה שנקרא, היו עושים אותו מחמר, ועל גביו מדביקים את המכסה. ואיך היו מדביקים? היו לוקחים חתיכות קטנטנות של חמר, ומדביקים בשלושה מקומות על המכסה. ומכניסים את הכל לתנור ביחד, ואחר כך היו שוברים את הצ'ופצ'יקים, וככה היה נפתח. כן, זה דבר שאסור לעשות אותו בשבת. כן, כי זה גמר הכלי. אסור לגמור כלי בשבת, אז זה בדיוק מה שהיו עושים. כשהיית קונה את האילפס, היית קונה אותו עם המכסה מחובר. היית מגיע הביתה, שובר, טק, 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 יש לך מכסה. אז מה? כן, זה... בדיוק, או כמו הפחיות, או כמו ה... טוב, בסדר, אני משמע. יש כאלה, הטרופית, כן? עם הקש, טוב. אז אומר רבי שמעון, אני לא מבין את בית שמאי ובית הלל, איך הם נחלקו, מה קדם למה, אם שמיים קדמו, הארץ קדמה, הרי זה כמו אילפס וכיסויה. כלומר שנעשה, קורא אני עליהם, יעמדו יחד, יחדיו. מה פירוש הדבר? בית שמאי נותן קדימה לתיאורטי, שמיים. בית הלל נותן קדימה למעשי, הארץ. ורבי שמעון מגלה את סוד האחדות. את סוד האחדות. שמיים זה התיאוריה, והארץ זה המימוש, ההגשמה. זה המשמעות של הביטויים שמיים וארץ. העולם התיאורטי והעולם המעשי. אז בית שמאי אומר, שמיים נבראו תחילה, העיקר זה התיאוריה. בית הלל אומרים, ארץ נבראת תחילה, העיקר זה הממשות, המימוש. ורבי שמעון בר יוחאי מדבר על האחדות, שהכל מגלה את אותו הרצון. כן, זה המשמעות של הדברים. אז זה בעצם מה שאומר ישעיהו. הוא מביא כאן פסוק של רשבי מפורש, בגלל שהמאבק של ישעיהו הנביא זה אמונת הייחוד מול הפרסים שדיברו על דואליות. אז לכן אומר, שמה אלה יעקב ישראל מקורא, אני הוא ראשון ואני הוא האחרון. כלומר, אין פה שני אלים. אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים, אני עשיתי את הכל ביחד. זה אמירות האלה לעומת הפרסים. עכשיו, אם הימין טיפחה את השמיים, אז איזה יד עשתה את הארץ? שמאל. אומרים שאף ידי יסדה ארץ, זה יד שמאל. ימיני טיפחה שמיים.
שמאל עשה את הארץ?
כן, השמאל עשה את הארץ, הימין עשה את השמיים. מה ההבדל בין ימין לשמאל? זה חלש וזה חזק. הרי מה יותר חזק בעולם? השמיים או הארץ? השמיים יותר חזק. כן, העולם, הארץ זה דבר, עולם משתנה, מה שנקרא עולם התמורות. ההוויה וההפסד. כן. אז מה שאומר כאן, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. היקבצו חול לכם ושמעו. לכן למשל, לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. איזה יד אמרו חז"ל צריך להניח תפילין? יד שמאל. מאיפה הם יודעים? מהפסוק הזה. שיד זה שמאל. יקבצו כולכם ושמעו. מי בהם יגיד את אלה? השם אהבו יעשה חפצו בבבל וזרועו כסדים. אני דיברתי הפקרתי ואביא אותי והצליח דרכו. קרבו אליי שמעו זאת, לא מראש בסתר דיברתי. מעת היותה שם אני, ואתה אדוני אלוהים שלחני ורוחו. טוב, עד כאן להיום. מה? כן, יכול להיות. כאילו שהוא הולך לכסח את הצורה לבבל. כן. לטפח הכוונה לתת מכות כמו תפיחות, כדי שהדבר יקבל את הצורה. לייסד זה כאילו זה לבנות בסיס. כלומר, בציור כאן הארץ היא על המשטח, והשמיים זה כמין כיסוי כזה. זו הצורה שבה הקדמונים תיארו את העולם. הם לא ידעו שאנחנו, כמו שאנחנו יודעים, שהכל זה כדורים שמסתובבים. טוב, עד כאן להיום.